אנחנו למדנו בחלק הראשון של המאמר שארץ ישראל עתידה להתפשט על כל העולם. הסברנו שהיום מה ההבדל בין ארץ ישראל לכל העולם? שבארץ ישראל ההשפעה האלוקית יורדת דרך ספירת המלכות של עולם האצילות, מתלבשת בעולם הבריאה, מתלבשת בעולם היצירה, וזהו. כשמגיע לעולם העשייה זה רק דרך מעבר בלבד. אבל ההשגחה האלוקית בארץ ישראל שייכת לעולם היצירה. לעומת זאת בכל העולם, ספירת המלכות של הצילות היא לא עוברת דרך עולם העשייה, היא מתלבשת בעולם העשייה. ובמילא ההשפעה שירדת פה לעולם העשייה היא כזו שהאלוקות מוסתרת לגמרי. עד שאדם יכול לחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה היום. מה שיהיה לעתיד לבוא, שארץ ישראל תתפשט על כל העולם. מה הכוונה? שבכל העולם יהיה ההמשכה והגילוי האלוקי של עולם היצירה. העולם מתרומם להיות כלי לקבל את ההשגחה האלוקית בצורה יותר גלויה. עכשיו אנחנו נמשיך הלאה. אומר אדמו"ר הזקן, ולכן עכשיו נבין אם יש כאן מטרה לתקן את העולם, לרומם את העולם למצב שהוא יהיה מוכן למה שיהיה לעתיד לבוא. ולכן היו המסעות במדבר. זה בעצם הייתה המטרה, למה עם ישראל במשך 40 שנה נוסעים את כל 42 מסעות במדבר. למה הם נוסעים למדבר? הם מכינים את העולם למצב שהעולם יהיה כלי לקבל סטטוס חדש, לקבל גילוי אלוקי עליון, שהוא מקור יניקח את החיצונים. הרי המדבר זה בכלל ידוע כמקום ששם שורצים כל המזיקים כפשוטו, וזה גם מסמל ששם המקור שכל הקליפות, כל החיצונים יונקים מהמדבר. שלכן, מכיוון שהמדבר זה מקום של הקליפות, של החיצונים, שלכן שעיר המשתלח, יום כיפור היה בבית המקדש שעיר שהיו שולחים אותו לעזאזל, אז כתוב נשלח לעזאזל למדבר, שלחו אותו למדבר. למה למדבר? ששם במדבר זה המקום של הקליפות, המקום של העניינים הלא טובים, לכן שלחו אותו לשם. אז עם ישראל שנוסע במדבר, מה הייתה המטרה של הנסיעה הזו? שעל ידי המסעות, זה שעם ישראל נוסע 600 אלף יהודים, הרבה יותר מזה, יחד עם המשכן וארון הקודש, זה שהם נוסעים במדבר, מה זה פעל? הכניעו אותם. פעל הכנעה כללית במדבר, בכדי שיוכל להיות לעתיד לבוא הגילוי מבחינת יצירה בכל העולם כולו. גם הכנעה כללית במדבר, ואז כשתהיה הגאולה ויהיה אור אלוקי שיעיר בכל העולם כולו בצורה יותר רחבה, דהיינו שהאור של עולם היצירה יהיה בכל העולם, העולם יוכל לקבל את האור הזה, כי העולם כבר הוכנע, הוא הוכרע כבר במסעות הללו במדבר. ולא יהיו הקליפות העשייה מעלימים ומסתירים. כל אותם קליפות שנמצאות בעולם העשייה, היום שהשפע בחוץ לארץ מתלבש דרך עולם העשייה, אז הקליפות תופסים מקום והם מבלבלים את האדם. אבל ההכנעה הזו של הקליפות על ידי המסעות במדבר הכין את העולם לקראת הגאולה. איפה מרומז בתורה שזו הייתה הפעולה של המסעות? אז הוא אומר, וזהו שכתוב, זה מרומז מה שהפסוק מתאר את המסעות במדבר. כתוב, ויהי בנסוע אהרון, כשעם ישראל נסע, אהרון הברית נסע לפניהם, ויאמר משה, קום השם ויפוצו אויביך. אז קודם כל אנחנו רואים ויפוצו אויביך מרומז, מה זה אויביך? כל הקליפות. ברגע שאהרון נוסע, יש קום השם, יש התרוממות והעצמה של הקדושה, ואויביך, כל הקליפות, נעלמים. עכשיו הוא מפרט קצת יותר מה זה קום השם. מה זה נקרא שיש רוממות והגבהה לאור האלוקי. והנה, פירוש קום ההוויה. מה זה נקרא שמשה רבינו אומר שכאשר אהרון נוסע במדבר, יש התרוממות, קומה, יש תקומה לשם הוויה. קומה הוויה, מה הכוונה? העניין. אז אומר כך, כי הנה יניקת החיצונים, איפה החיצונים, איפה הקליפות יכולים לנוק? הם יכולים לנוק ומסערות דנוקבה. כמו בגוף האדם, אדם אדם הוא בן אדם ולא נתפסים עליו בעלי חיים. אדם הוא הולך, אז הוא הולך, הבעלי חיים בורחים ממנו. הקדוש ברוך הוא הרי קבע בבריאת העולם שאימתו של האדם תהיה על בעלי חיים. אנחנו רואים שבשערות יכול להיות שאדם יש לו קינים. בעלי חיים קטנים שהם מרגישים נוח לטייל אצלו ולנוק אצלו ולשרוץ אצלו. מה שהם לא יעשו על האור הגלוי של האדם, הם ירגישו מאוד בנוח לעשות את זה בשערות של האדם. למה? כי השערות מסמל מקום שהחיות שם היא מאוד מועטה, ולכן, כיוון שהחיות שם מאוד מועטה, אז הקליפות יכולים שם להתאפס ולינוק משם גם כן אנרגיה. ככה ברוחניות אותו דבר, כתוב שהקליפות הן כמו הכינים. הקליפות החיצוניים, מאיפה הם יונקים? מאיפה הם מקבלים כוח? אז הלשון הוא שמקבלים כוח מסערות דנוקווה. סערות זה בדרך משל, זה מראה מהחיות האלוקית המצומצמת והמועטה של ספירת המלכות, מהבחינה של הסערות, משם הקליפות יונקים. וכשהקליפות יונקים משם, אז יש פסוק שמתאר את זה. וזהו, הפסוק אומר ככה, כרחל לפני גוזזה הנעלמה. רחל בפשט זה הכינוי לכבשה. וכשהכבשה עומדת לפני שגוזזים לה את הצמר, היא לא משתוללת והיא לא מתנגנת, היא מניחה את עצמה, תגזוז לה את הצמר, היא בשקט. מה המשמעות הרוחנית המרומזת כאן? אז הוא אומר כך, כי הנה, ייתן לי את ההקדמה של שתי שורות ואז נגיע לפה. כי הנה בחינת הדיבור העליון, הדיבור האלוקי נקרא גם כן בחינת אדם. איך מכנים את הדיבור האלוקי? כשהקדוש ברוך הוא מדבר, פירושו שיש גילוי אלוקי, לדיבור האלוקי קוראים אדם. למה אדם נקרא דיבור? כי ידוע הרי שבסדר הבריאה יש הרי סולם, יש דומם, צומח, חי, ואיך קוראים לסוג העליון? מדבר. זאת אומרת, האדם קוראים לו מדבר, כי אדם הוא בחינת הוא מדבר. ועל האדם שהוא מדבר, כתוב, שנברא אדם, כתוב בתורה, והיה אדם לנפש חיה, הקדוש ברוך הוא הכניס חיות באדם, אומר על זה התרגום, מה זה לנפש חיה? לרוח ממללה, הכניס לה רוח של דיבור. רואים שהייחודיות של האדם, שיש לו רוח מיוחדת ומעלה מיוחדת, זה היכולת לדבר. אז דיבור נקרא אדם. על זה נאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. בבחינה הזו של אדם, בבחינה הזו של דיבור, זה בצלמנו כדמותינו, והכוונה זה מגלה את האלוקות, מגלה את הקדוש ברוך הוא. אז שהקדוש ברוך הוא בורא עולם על ידי דיבור, דיבור הרי זה 10 מאמרות שבהם נברא העולם. הדיבור האלוקי הוא בצלמנו כדמותינו, דיינו נברא העולם, אבל העולם הזה מעיד על האלוקות, מעיד על הקדוש ברוך הוא. שנמשך בדיבור מבחינת איחוד העילה ואיחוד התתה, בדיבור נמשך האמת. אז גם בנבראים שנבראו על ידי הדיבור, אמור להיות ניכר בהם האמת. מה אני אומר אמור להיות? כי תלוי אם הדיבור האלוקי בגלוי, כמו שאומר במפורש. וכל זה כשהדיבור בגלוי. אם אתה נמצא בעולם הגשמי, שהאלוקות, הדיבור, הוסתר על ידי עולם העשייה, לא ניכר בכלל שזה דיבור אלוקי. מסתכל על הנבראים, נראה לך שהנברא זה קיים מעצמו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אבל כשאתה נמצא בעולם יותר עליון, למה יצירה ובוודאי עוד יותר גבוה, אז שם הנבראים ניכר בהם של למה הם קיימים, בגלל הדיבור האלוקי. אם ניכר הדיבור האלוקי, אז יש שם איחוד העילה, איחוד התתה וביטול מוחלט לאלוקות. וזהו כשהדיבור הוא בגילוי. והיינו איפה הדיבור בגילוי? בעולמות דקדושה, ששם יש נשמות ומלאכים, המקבלים חיות מדבר השם, והם, כיוון שיש בגילוי החיות שבאה מהאלוקות, הם בטלים לבחינת דיבור העליון. אז הנבראים הללו שנמצאים בעולם ששם הדיבור גלוי, ניכר בהם הביטול האמיתי לקדוש ברוך הוא. ביטול דייחוד התתה וייחוד העילה. אז בעולמות עליונים יש דיבור בגילוי, ואין מצב של קליפות. כי בעולמות עליונים כל מציאות שקיימת, רואים מיד, מרגישים מיד את השורש שלה. ומה השורש של כל דבר? הקדוש ברוך הוא. אז אם השורש של כל דבר זה הקדוש ברוך הוא, זה הכל בטל. אם זה ברמה של ייחוד התתאה, זה ביטול נמוך, אם זה ברמה של ייחוד העילה, זה ביטול גבוה. מה שאין, כן, כשנמשך הדיבור להחיות העשייה, אבל כשהדיבור האלוקי נמשך להחיות את העולם הנמוך שבה אנחנו נמצאים, עולם העשייה, מה קורה פה בעולם העשייה? בעולם העשייה גם הכל נברא מדיבור. כל, עשרה מאמרות נברא הכל, אבל הנבראים שפה, למרות שהם באים מהדיבור האלוקי, הקליפות מסתירים שלא ירגישו את הדיבור. אז אם לא מרגישים את הדיבור, אז מה התחושה שיש בנבראים פה? הם לא מרגישים את הביטול הקדוש ברוך הוא, אז התחושה היא, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה מה שהוא אומר, שבעולם הנמוכי, הנמוך, ששם הקליפות המסתירים. אז מה קורה לדיבור? הרי הדיבור מבחינת גלות. יש דיבור אלוקי. עובדה שיש נבראים. איך הנבראים קיימים? כי הקדוש ברוך הוא אמר ויהי. אבל הדיבור הוא באופן של גלות. מה זה גלות? אתה לא מרגיש מי אומר. אתה רואה את התוצאה ואתה לא מרגיש מי יוצר. ואז לכן קוראים לזה נעלמה. כרחל לפני גוזזיה נעלמה. אותה כבשה, כשגוזזים אותה, נעלמה, היא שותקת. למה היא שותקת? הדיבור לא קיים. מה זה הדיבור לא קיים? עד שיוכלו לומר כוחי ועוצם ידי. רחל זה לא רק כבשה. רחל זה גם כינוי לעם ישראל. עם ישראל כשנמצאים פה בעולם העשייה, מכיוון שהקליפות כל כך מסתירים, אז הקליפות יונקים אנרגיות, ונעלמה ואנחנו שותקים. למה שותקים? לא מפריעים. זה החושך של הגלות. ונקרא גוזזיה. איך קוראים לקליפות? הם גוזזים. מה הם גוזזים? הם לא הורגים את הכבשה. הם מורידים לו את השערות. למה רק את השערות? אמרנו קודם ששערות זה המקום ששם אפשר לקבל יניקה, לקבל אנרגיה. הקליפות יכולים להתאפס בשערות. שמפרידים השערות. מבחינת מלכות נקראת רחל. הדרגה הזו של ספירת המלכות בעולם העשייה קוראים לה רחל. אז מה התגובה של הרחל? מה התגובה של הכבשה, או בנמשל של ספירת המלכות, מה התגובה שלה לקליפות שרוצים לנוק, שמנחת את עצמה לגזוז, ואינה מבעטת, היא נותנת שיגזזו אותה, היא לא בועטת, היא לא מתנגדת לעניין. כי כן, מבחינת המלכות נמשך החיות, גם לכל החיצונים, יוצא מצב שכל החיצונים, כל הקליפות, מקבלים אנרגיה מספירת המלכות. אבל הוא אומר, שים לב, איפה השערות צומחים? בעורף. בפנים עצמם, אין, לא צומח שערות. למה? הפנים זה הפנימיות. מהפנימיות הקליפות לא יכולים לקבל. מאחוריים הקליפות יכולים לקבל. וזה מה שהוא אומר, רק שהוא מבחינת אחוריים. מה הפירוש אחוריים? אחוריים זה בא לבטא שלא ברצון וחשק. אדם שעושה משהו בחשק, זה נקרא הוא עושה את זה מהפנים. אדם שעושה משהו שלא בחשק, זה נקרא הוא כאילו זורק את זה מאחורי גבו. הוא כמו בחינת שערות, שעיקר גידולן בחלק אחורי הראש. בשנגן הפנים, פנוי משערות. כל פנים, הקליפות מקבלים חיות מהשערות. הקליפות נמצאים במדבר. והמטרה שלנו זה להכניע את הקליפות. כדי שיהיה יכולת להיות שינוי בעולם, שהעולם יוכל להיות עולם אחר. עולם שהוא מצד אחד יהיה גשמי, ומצד שני יכירו בכל דבר וידעו, זה הקדוש ברוך הוא. איך עושים את ההכנה הזו? זה היה על ידי שעם ישראל נסע במדבר. כל המסעות במדבר היו ליצור את ההכנה הכללית הזו במדבר. והנה, בנסוע אהרון, והכניעו הקליפות. כשאהרון נסע במדבר, הקליפות הוכנעו. גם כפשוטו, קודם כל שאהרון היה במדבר, לא היו שם כל המזיקים והנחשים והקרבים, הכל היה חלק לעם ישראל, אבל זה בא גם לסמל שזה מכין את העולם, שהקליפות יהיו קנויים, ואז ברגע שמכניעים אותם פעם ראשונה, לא מוחקים אותם, מכניעים אותם פעם הראשונה, אז פעם הבאה כשתהיה הגאולה, הם ביותר בקלות ייעלמו ויתנו אפשרות להאיר בעולם את האמת. שלא יהיו הקליפות מסתירים. אז בעצם מה קורה כשהקליפות לא מסתירים? הרי זה עליית המלכות מהגלות והשביה. זה נקרא שהמלכות עולה מהגלות. ולכן הוא אמר, קומה השם. שרבינו אמר, והיא בנסוע אהרון, היום המשה, קומה השם. מאיפה קומה? כי בעולם עצמו, מה קורה לגילוי של שם הוויה, כשהוא יורד דרך ספירת העולם העשייה, מה קורה לו? הוא בירידה, בצמצום, הקליפות יונקים. אבל והיא בנסוע אהרון, והיא במשה, קומה השם. ועל ידי זה יש גם כן קימה ועלייה, גם לבחינת זעיר אמפין, וגם לכל הפרצופים שלמעלה מהזעיר אמפין. ברגע שספירת המלכות מתרוממת, כל המערכת מתרוממת. אז כל העולמות העליונים מתרוממים. לא רק כל המעשייה נהיה יותר מואר, עולם היצירה נהיה יותר מואר, עולם הבריאה נהיה יותר מואר, הכל נהיה יותר מואר. כי כשהתחתון מתעורר ומתרומם, אז זה מרומם איתו את כולם. וזהו קום השם, מה זה קום השם? שיש עלייה וקימה, איפה יש זיכוך והתרוממות, לכללות שם הוויה. כל שם הוויה זה כולל את כל העולמות, ידוע שיוד זה אצילות, ואי זה בריאה, וו זה יצירה, ואי האחרונה זה המעשייה, הכל ביחד זה מבטא שם הוויה. משה רבנו אומר, קום הוויה, הכל מתרומם. כשהתחתון מתרומם, הכל מתרומם. והטעם הוא, מאחר שכל ההשתלשלות מלבישים זה את זה. בסדר, השתלשלות זה נקרא שאחד מלביש את השני, אחד נמצא בתוך השני, אחד יורד בשביל השני. אז אם המורה צריך להוריד את הרמה של השיעור באיזה משל פשוט שהתלמיד יוכל להבין אותו, אז אם יום אחד התלמיד מגיע והמורה שם לב שהתלמיד הזה הוא כבר עלה ברמה, הוא לא צריך להוריד לו את זה כל כך. גם כשאומרים את זה בשפה הגבוהה, הוא מבין. אז אם התלמיד יתרומם, אז כל השיעור יהיה ברמה יותר גבוהה. אז גם הרב מתרומם, כי הוא לא יצטרך לשבת לפני השיעור ולתכנן איך מורידים את זה כל כך נמוך, כי הוא מבין שהתלמידים שלו הם כבר מרוממים. אז כשהתלמיד מתרומם, הרב מתרומם, הכל מתרומם, זה מה שהוא אומר. שכל השתלשלות מלבישים זה לזה. בסדר, השתלשלות, יש התלבשות, העליון מתלבש בתחתון, והתחתון עוד יותר תחתון. והתחתון תופס את העליון. התחתון לעליון, שהוא מביא את זה באותיות הקבלה, הוא אומר שנוקווה דזעיר אנפין, נוקווה דזעיר אנפין, הכוונה, ספירת המלכות, מלבשת לזעיר אנפין. אז המידות תפוסים במלכות. וזעיר אנפין לאבא ואמא. המידות תופסים את חוכמה ובינה. ואבא ואמא לחסד וגבורה דאריך אנפין. כל סדר ההשתלשלות, התחתון תופס את העליון. תופס אותו, דהיינו, מושך אותו למטה, אומר, תרד, תצמצם את עצמך לרמה שלי. אבל ברגע שיש עלייה בתחתון, אז בעצם כולם מתרוממים. והוא על דרך משל שהדיבור מלביש לעמידות, והעמידות מלבישים את השכל. וממילא כשהמלכות עולה מירידתה וצמצומה. כשהמלכות מתרוממת, אז מי מתרומם פה? הרי יש עלייה לכל השתלשלות שלמעלה ממנה. הכל מתרומם. וזהו קום ההוויה, זה מה שמשה רבינו אומר. והיא מנסה אהרון, ויאמר משה, קום ההוויה. כי כללות כל האצילות נקרא הוויה. היוד בחוכמה וכולי, שעל ידי יציאת המלכות מהמיצר והגבול די עשייה, כשספירת המלכות יוצאת מהגבלות של עולם עשייה, יש עלייה לכללות שם הוויה. אז כללות שם הוויה מתרומם, וזה מכין את העולם לקראת הגילוי שיהיה בעזרת השם בגאולה האמיתית. המשך יבוא בעזרת השם.